מנחות, דף קופטט, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. שמעון הצדיק היה כהן גדול, כשר, צדיק, בזמן בית שני. כשהוא היה כהן גדול, המצב בבית המקדש היה מרומם, היו ניסים גלויים. לפני שהוא נפטר, הוא נתן הוראה על אחד מהבנים שלו, שהשם שלו היה חוניו. אמר, אני רוצה שחוניו הוא יהיה כהן גדול אחריי. בסופו של דבר, חוניו, בגלל איזשהו סיפור שהיה, היה צריך לברוח מירושלים, והוא ברח לאלכסנדריה שבמצרים, ושם הוא בנה מזבח. ויש מחלוקת האם זה נבנה לשם שמיים או לשם עבודה זרה. בכל מקרה, להקריב שם קורבנות, ודאי שאסור. אבל המשנה שלנו דנה מה קורה לגבי אדם שהקדיש קורבן, רוצה להקריב את זה בבית חוניו. אומרת המשנה, הרי עליי עולה, כך אדם קיבל על עצמו שהוא יביא קורבן עולה. אז כמובן יקריבנה בבית המקדש. ואם יקריבה בבית חוניו, לא יצא, זה לא בית מקדש. הרי עליי עולה שהקריבנה בבית חוניו, על מנת זה הוא יקדיש את הקורבן עולה. קיבל על עצמו להביא קורבן עולה. בכל זאת, יקריבנה בבית המקדש. ואם יקריבה בבית חוניו, יצא. הגמרא תבהר מה פירוש. רבי שמעון אומר, אין זו עולה. סך הכל עכשיו חולין, זה עולה, על מנת שקריבנה בבית חוניו, זה לא בית מקדש המקום הזה. אדם אומר, הרי אני נזיר. כמובן שכשהוא מסיים את ימי נזירותו, יגלח ויביא את קורבנותיו, כשהוא מסיים את ימי הנזירות. הרי אדם שהוא נזיר, הנזירות אוסרת עליו שלושה דברים למשך תקופת הזמן של הנזירות שהוא קיבל על עצמו. קודם כל, אסור לו לגלח את השיער. דבר שני, אסור לו להתאמל למתים. דבר שלישי, אסור לו לאכול או לשתות כל דבר שיוצא מהענבים. אז כשהוא מסיים את ימי נזירותו, הוא מגלח ומביא את הקורבנות, הוא צריך לעשות את זה בבית המקדש. אז כמו שאמרת המשנה, יגלח במקדש. ואם גילח בבית חוניו, לא יצא, אלא הוא צריך לחזור ולגלח ולהביא קורבנותיו בבית המקדש. אם אדם אומר הרי אני נזיר על מנת שיגלח בבית חוניו, בכל זאת יגלח בבית המקדש. ואם גלח בבית חוניו, יצא. רבי שמעון אומר, אין זה נזיר, כמו שראינו קודם בחלק הראשון לגבי קורבן עולה. שואלת הגמרא, אמרנו שאם אדם קיבל על עצמו להביא קורבן עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, והקריבה בבית חוניו יצא. שואלת הגמרא, יצא? המקטל קטלה, מה? הוא לא הקריב פה שום קורבן, הוא סך הכל שחט, הרג בהמה. מה יצא בזה ידי חובת הקורבן? אומרת הגמרא, אמר רב המנונה, נעשה כאומר הרי עליי עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה. אז לכן, מכיוון שהוא אמר שזה כמו שהוא אומר הרי עליי עולה על מנת שאני לא יהיה מחויב באחריות הקורבן עולה, ופה, מכיוון שהוא כבר שחט את הקורבן עולה מחוץ לבית המקדש, אז הוא לא מחויב להביא עוד קורבן עולה אחר, כי אין לו אחריות על הקורבן עולה הזאת. אבל כמובן שהוא חייב על זה שהוא שחט מחוץ לבית המקדש, שחט קורבן, הוא חייב כרת על זה שהוא שחט שחוטי חוץ. אמר לי רב, אלא מעטה, סייפה דקטני, הרי אני נזיר, שהגלח בבית חוניו. אז שם המשנה לימדה אותנו, יגלח בכל זאת במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא. מה תגיד כאן? אך הנמי, נעשה כאומר הרי אני נזיר על מנת שלא יתחייב באחריות קורבנותיו? איך יכול להיות דבר כזה אדם אומר הרי אני נזיר על מנת שלא יהיה מחויב באחריות של הקורבנות? הרי נזיר כמה דלומייטי קורבנותיו לא מתקשר. נזיר בשביל לצאת מימי נזירותו, שיהיה מותר בשלושת הדברים שנאסרו עליו, הוא חייב להביא קורבנות. לא שייך להגיד דבר כזה על מנת שאני אביא את הקורבנות במקום אחר, שזה לא בבית המקדש. אם הוא הביא במקום אחר, הוא פשוט לא הביא, אז הוא נשאר נזיר, הוא לא יוצא מימי נזירותו. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, מדובר פה באדם שנמצא רחוק מבית המקדש והוא קרוב לבית חוניו. ולכן, אדם זה לדורון נתכוון. כשהוא אומר על מנת, שהוא מקבל על עצמו להביא קורבן עולה על מנת להביא את זה לבית חוניו, הוא סך הכל התכוון להביא מתנה לקדוש ברוך הוא. ולא בתור קורבן. אמר, אי סגיה בבית חוניו, תרחנה. אם אני יוכל להקריב את הקורבן הזה בבית חוניו במצרים, אז אני עד כאן יכול עוד לטרוח להביא. אבל תפי לא מצינה להצטעורי, להתחיל לטלטל עד לבית המקדש, אני לא רואה את עצמי יכול במצב שלי כרגע לטרוח, ולכן על מנת זה אפילו לא מקבל על עצמו להביא קורבן עולה. לכן הוא לא מחויב. נזיר נמי, אותו דבר גם לגבי אדם שקיבל על עצמו נזירות על מנת שיגלח ויביא קורבנותיו בבית חוניו. היי גברה, לציורי נפשי איקה מכוון, הוא לא מתכוון באמת שהוא יהיה נזיר, הוא רק רוצה קצת להסתגף, קצת לצייר את עצמו. אמר, איסה הגיע בבית חוניו, תרחנה, אומר לעצמו, וכשהוא מקבל את הנזירות זה על מנת זה, שאם הוא יוכל לגלח ולהביא את הקורבנות בבית חוניו, אז על מנת זה הוא מוכן קצת לצייר את עצמו. אבל תפי לא מצינה להצטעורי, יותר מזה הוא לא מוכן לקבל על עצמו את הנזירות מעבר לזה. ורב אמנונה אמר לך, נזיר כדי כאמרת. באמת, נזיר, אתה צודק, אדם לא יכול להיות נזיר בלי לקבל על עצמו את האחריות של הקורבנות. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. אבל עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה כאמר. כשהוא קיבל על עצמו עולה על מנת להקריבה בבית חוניו, הוא בכלל התכוון להביא קורבן עולה, הוא התכוון להביא דורון באלמה. אומרת הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר לה לעד רב אמנונה, גם רבי יוחנן סבר את אותו דעה כמו רב אמנונה, שאנחנו רואים שרבי יוחנן אמר, אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, אדם אומר הרי עליי עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, והקריבה בארץ ישראל, לא בבית המקדש, אחד מהערים בארץ ישראל, אז ההלכה היא שהוא יצא, כי הוא הרי לא קיבל על עצמו אחריות על הקורבן הזה. אבל מצד שני, ואנוש קרת, מה פירוש, הוא שחט קורבן מחוץ לבית המקדש. אבל בכל אופן אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר, ששם עולה חל על הקורבן הזה. זה לא נקרא דורון סתם, זה נקרא באמת קורבן עולה. תניא נמי אחי, הרי עלי עולה שהקריבנה במדבר, הוא חשב שקדושה של המשכן עדיין נשארה במדבר אפילו אחרי שעלו לארץ, אז הוא קיבל על עצמו על מנת שהקריבנה במדבר. בסוף, והיא קריבה בעבר הירדן, הוא הכניס את זה לתוך ארץ ישראל, הוא הקריב את זה באחד מערי ארץ ישראל ולא בבית המקדש. עבר הירדן הכוונה בצד השני של הירדן, שזה כבר ארץ ישראל. אז הוא יצא ידי חובה, כי הוא לא צריך להביא קורבן אחר, כי הוא לא קיבל על עצמו אחריות שהוא מחויב בסופו של דבר שיהיה קורבן עולה כאשר שהוא יוקרב על ידו. אבל מצד שני, ואנוש קרת, מכיוון שהוא הקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על שחוטי חוץ קרת. אבל רואים פה על כל פנים ששם עולה כן חל על הקורבן הזה, אפילו שהוא לא קיבל על עצמו אחריות. אומרת המשנה, הכהנים ששימשו בבית חוניו, באותו בית מקדש שבנה חוניו באלכסנדריה שבמצרים, לא ישמשו במקדש שבירושלים, כנסו אותם כנס, שלא יוכלו לעבוד יותר בבית המקדש בירושלים. ואין צריך לומר, אם הם שימשו לדבר אחר, הכוונה לעבודה זרה, ודאי שהם לא ראויים החשב להקריב יותר בבית המקדש. שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. זאת אומרת, יש להם אפשרות לאכול, אבל להקריב לא. הרי אלו, אותם הכהנים, הם כבעלי מומים. כמו כהנים בעלי מומים שיכולים לאכול מהחלקים של הקורבנות, אבל לא יכולים להקריב, חולקים ואוכלים ולא מקריבים קורבנות. אמר רב יהודה, כהן ששחט קורבן לעבודת כוכבים, הוא שחט קורבן לעבודת כוכבים, ואחר כך הוא עשה תשובה, מה עשיתי, קרבתי קורבן לעבודת כוכבים, ממש חזר בתשובה בלב שלם. עכשיו הוא רוצה לעבוד בבית המקדש, לתקן את עצמו. אז ההלכה היא, אומר רבי יהודה, קורבנו ריח ניחוח. דובר פה כמובן שהוא שחט, רק עשה שחיטה, לא עוד שער לעבודת כוכבים, אז עכשיו הוא יכול לעבוד בבית המקדש. אמר רב יצחק ברב דימי מה יקרא, שהוא יכול לעבוד בבית המקדש. יען אשר ישרתו, התורה אומרת, שאלה ששירתו לעבודה זרה, שירות ממש, לא רק שחיטה, שירות. יאנה שישרתו אותם הכהנים, אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול אבון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום השם אלוקים ונשאו אבונם. וכתיב בתרי מאחר כך הפסוק אומר על אותם הכהנים, ולא יגשו אליי לכהן לי. אבל מה אנחנו רואים? על איזה כהנים התורה אומרת שהם לא יכולים יותר לעבוד בבית המקדש מכיוון שהם עבדו לעבודה זרה, דווקא כשהם עשו שירות. אי עבד שירות אין, אבל שחיטה עליו שירות הוא. שחיטה לא נחשב שירות לעבודה זרה, כי הרי כשאנחנו מדברים בבית המקדש, הכהנים הם אלה שצריכים לשרת, לעמוד לפני השם לשורתו. אבל את השחיטה לא צריכים דווקא לעשות על ידי כהן, שחיטה קשרה גם בזר, בבית המקדש. אז להבדיל גם לגבי עבודה זרה, אם הכהן הוא רק עשה שחיטה לעבודה זרה, זה לא נקרא שהוא שרת לעבודה זרה, והוא מותר לעבוד אחר כך בבית המקדש. התמר, שגג בזריקה. כהן שבשגגה זרק את הדם של הקורבן לעבודה זרה. אבל זה היה בשוגג, הוא חשב שאין בזה שום איסור. עכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא רוצה לעבוד בבית המקדש. כן, אבל מה הוא עשה? זריקת הדם בשוגג לשם עבודה זרה. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח, כשהוא מקריב עכשיו בבית המקדש. רב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. אמר רב ששת, מאי, מינה אמינה לה, מאיפה אני יודע שאין קורבנו ריח ניחוח, שהוא פסול לעבודה. תכתיב, והיו לבית ישראל למכשול אבון. אותם הכהנים לא יכולים לעבוד בבית המקדש. מה אליו? או מכשול או אבון. ומכשול זה שוגג, ואבון מזיד. אז רואים, גם אם זה היה בשוגג, אז זריקת הדם, הוא כבר לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. ורב נחמן, שהוא סובר שהוא כן יכול לעבוד בבית המקדש, אם זה היה בשוגג, זריקת הדם שהוא עשה לעבודה זרה. מכשול די אבון. מדובר פה שהמכשול היה של מזיד, לא של שגגה. זה מכשול של אבון. אמר רב נחמן, מינה אמינה לה שכהן שאפילו עשה זריקת אדם, אבל הוא עשה את זה בשוגג לשם עבודה זרה, הוא כשר, אם הוא חזר בתשובה, לעבוד בבית המקדש. דתניא, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה. הפסוק הזה נאמר על החטאת שאדם הביא כשהוא שגג ועבד עבודה זרה. לומדים מזה, מלמד שכהן מתכפר על ידי עצמו. יכול אפילו לכפר בחטאה על החטא של עצמו. במאי. כיוון שזרק בשגגה, הוא יכול לחזור ולעבוד ולעשות לעצמו, לכפר על עצמו. הוא שגג והוא עבד עבודה זרה, ועכשיו הוא יכול להביא קורבן לעצמו ולכפר לעצמו. מה הוא עשה בשביל העבודה זרה בשוגג? אילא אם רק בשחיטה, מה העירייה שוגג? אפילו מזיד נמי. אם מדובר פה שהוא שחט לשם עבודה זרה, אז לא רק בגלל שהוא עשה את זה בשגגה, גם אם הוא עשה את זה במזיד והוא חוזר בתשובה, אמרנו הרי ששחיטה לא נקרא שירות, ולכן אם הוא חוזר עכשיו בתשובה, הוא יכול לעשות עבודה בבית המקדש. אלא לאו, בזריקה, ואנחנו רואים שבגלל שהוא עשה את זריקת הדם לשם עבודה זרה בשוגג, אז עכשיו כשהוא חוזר בתשובה, הוא יכול כן לעבוד בבית המקדש. אז יש ראיה שהוא כן כאשר אפילו שהוא השגג בזריקה, ורב ששת אמר לך, לעולם בשחיטה, והוא עשה שחיטה בשוגג, ולכן יהיה מותר לו לעבוד בבית המקדש אם הוא חוזר בתשובה. אבל הוא מזיד? לא. אם הוא שחט במזיד, הוא יהיה פסול לעשות עבודה בבית המקדש גם אם הוא חוזר בתשובה. נעשה משרת לעבודת כוכבים. הוא נקרא כמו כומר שעובד לשם עבודת כוכבים. ואז דודתא אמיו. באמת הדעות שלהם הם הולכים גם במקום אחר. דאיתמר, הזיד בשחיטה. פה מדובר לא על שוגג אלא על מזיד, לא על זריקה אלא על שחיטה. הזיד בשחיטה. רב נחמן אמר שכשהוא חוזר בתשובה והוא עושה אחרי שהוא הזיד בשחיטה לעבודה זרה, עכשיו הוא בא להקריב קורבן בבית המקדש. אומר רב נחמן שקורבנו יהיה לריח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, סיבה היא, זה לא עבד שעירות, כיוון שזה שחיטה, זה לא נקרא שעירות, אז מותר לו לעבוד בבית המקדש אחרי זה שהוא חוזר בתשובה. רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח, הסיבה היא, כי הוא נעשה משרת לעבודת כוכבים. אמרנו קודם שאם הוא רק שחט, שחיטה, זה לא נקרא שעירות, אז הוא יסבור שמדובר שם בשוגג. אבל אם זה במזיד, אז גם אם זה רק היה שחיטה, הוא לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. אמר רב נחמן, מינה אמינה לה, דתניא, כהן שעבד עבודת כוכבים ושב, בתשובה, קורבנו ריח ניחוח. איך הוא עבד לשם עבודת כוכבים? במאי. אילי מה בשוגג, מאי ושב. הוא בכלל לא התכוון, הוא לא צריך לחזור בתשובה. הרי שב ועומד הוא אף פעם לא התכוון למה שהוא עשה כדי שצטרך לשנות את הכיוון ולחזור בו. אלא פשיט המדובר פה במזיד. והיא בזריקה, אם מדובר פה שהוא במזיד, זרק את אדם לשם עבודה זרה, כי שב מי הווי, העבד לשירות, או עשה שירות לעבודה זרה. התורה אומרת שגם אם הוא חוזר בתשובה שהוא לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. אלא לאו, בשחיטה במזיד, מכיוון שהוא חוזר בתשובה, הוא קשר לעבוד עכשיו בבית המקדש. אז רואים כמו רב נחמן, שאפילו שבמזיד הוא עשה שחיטה לשם עבודה זרה, הוא קשר עכשיו לעבודה. ורב ששת אמר לך, לעולם מדובר פה רק בשוגג. אז אם כן, איך, למה כתוב פה שהוא שב, הרי אף פעם לא התכוון לחטוא ולעשות לשם עבודה זרה, זה רק היה בשוגג. הכוונה היא, אם שב מעיקרו, מדובר פה שמלכתחילה הוא היה במצב של תשובה, שהוא אף פעם לא התכוון לעבוד עבודה זרה, אז לכי עבד בשוגג עבד, אז יהיה קורבנו ריח ניחוח. ואם לאו, אם הוא עשה את זה במזיד, אין קורבנו ריח ניחוח. עכשיו מחלוקת בנושא שלישי לעבודה זרה, השתחווה לעבודת כוכבים. לא שחט, לא זרק, רק השתחווה. רב נחמן אמר, קורבנו ריח ניחוח כשהוא חוזר בתשובה. ורב ששת אמר, שאפילו אם הוא חוזר בתשובה, אין קורבנו לריח ניחוח, הוא פסול מעכשיו לעבודה. אין קורבנו ריח ניחוח. עכשיו מחלוקת רביעית, מה קורה אם אדם הודה לעבודת כוכבים, הוא אומר לעבודה זרה, אילי אתה? אז גם פה יש מחלוקת. את אותה המחלוקת. רב נחמן אמר, כשהוא חוזר בתשובה, קורבנו כבר יהיה ריח ניחוח, ורב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. שאלת השאלה בשביל מה צריכים להביא ארבע מקרים של מחלוקת בין רב ששת לבין רב נחמן, גם לגבי אדם ששחט במזיד לשם עבודה זרה, גם לגבי אדם שזרק את אדם בשוגג לשם עבודה זרה, גם לגבי אדם שהשתחווה לעבודה זרה, וגם לגבי אדם שהודה לעבודה זרה. למה צריכים ארבע מקרים את אותה המחלוקת? אומרת, הגמרא עוד צריכה. די ישמינה נח כמיתה שהוא זרק בשוגג לשם עבודה זרה. הייתי אומר, בעיקה אמר רב ששת שזה פסול, משום דקה עביד לי שירות. זריקת אדם זה ממש לשרת לשם עבודה זרה. לכן זה יהיה פסול. הוא לא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. אבל שחיטה די לא עבד לי שירות, אם המודל אל רב נחמן, שהוא כן, אם הוא חזר בתשובה, יכול לחזור לעבוד בבית המקדש. אז לכן צריך להגיד שבכל זאת הוא לא יכול, לפי רב ששת. ויש מינן שחיטה, משום דעביד לי עבודה. אמנם זה לא שירות, אבל הוא ממש עשה עבודה לשם עבודה זרה. אז אולי פה הוא לא יכול לחזור ולעבוד לבית המקדש. אבל השתחווה בלבד, זה לא עביד לי ממש עבודה. אימא לא, הייתי חושב שהוא לא נפסל. צריכה. ויש מינן השתחווה שהוא נפסל, משום דעביד לי מעשה. הוא אמנם לא עשה ממש עבודה, אבל מעשה הוא כן עשה, הוא ממש השתחווה בפועל. אבל אם הוא רק הודעה לעבודה זרה, הודעה דדיבורה באלמה, שהוא רק אמר שעבודה זרה הוא האלוהים שלו, אז הייתי חושב שהוא לא נפסל, דדיבורה באלמה, אימא לא צריך, לכן צריך להגיד שלפי רב ששת גם במקרה הזה הוא נפסל ולא יכול יותר לעבוד בבית המקדש. למדנו במשנה, כהנים נפסלים אם הם עבדו בבית חוניו, בבית מקדש שבנה חוניו באלכסנדריה שבמצרים, ואין צריך לומר אם הם עבדו דבר אחר, הכוונה לעבודה זרה וכו'. אומרת הגמרא, מילקא אמר שהכהנים של חוניו הם פסולים ואין צריך לומר דבר אחר. זאת אומרת, אם הוא עבד בבית חוניו הוא פסול, ולא צריך להגיד אם הוא עבד לשם עבודה זרה. סימן שבית חוניו זה לא עבודה זרה. מכלל, בית חוניו לא עבודת כוכבים הוא. תניא כמאן דאמר, בית חוניו לא עבודת כוכבים הוא. המשנה שלנו באמת לפי הדעה שצוברת שבית חוניו לא בנה בית עבודת כוכבים, אלא לשם השם הוא בנה בית המקדש במצרים. לא שזה היה בסדר, אבל זה לא היה עבודה זרה. דתניה, אותו שנה שמת שמעון הצדיק, כשהוא יצא מקודש הקודשים ביום הכיפורים, אמר להן, שנה זו הוא מת, מתכוון על עצמו. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להן, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים ונתעטף לבנים. תוספות פה שואל, הרי מביא שאלה של ירושלמי, הרי כתיב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אפילו מלאכים עשו להם להיות באוהל מועד, אז מי זה אותו זקן? אז הוא אומר, אולי זה הכוונה שהשכינה הייתה מגיעה איתו. ונכנס עימי לבית המקדש לקודש הקודשים, ויצא עימי כל שנה מבית קודשי הקודשים, אבל השנה הזו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים, ונתעטף שחורים, זה לבוש של אבלים, שהוא התאבל על מיטתו של שמעון הצדיק, ונכנס עימי ולא יצא עימי, נכנס לבית הקודש, קודשי הקודשים ולא יצא משם. לאחר הרגל, אחר חג הסוכות, באמת חלה שבעת ימים, ומת, אחרי שמת שמעון הצדיק, ונמנעו אחיו הכהנים לברך בשם. מאז הפסיקו לברך ברכת כהנים בשם המפורש, דהיינו בשם י' ק' ו' ק', שם הוויה הקדוש, כמו שהוא כתוב, אלא התחילו לקרוא בשם אדני, כמו שהוא נקרא. למה הם לא היו כבר כדאיים, ככה רש"י כותב, לברך יותר בשם המפורש. בשעת פטירתו אמר להם שמעון הצדיק, חוניו בני ישמש תחתיי בכהונה גדולה. נתקנה בו שמעי אחיו, למה חוניו, האחי הצעיר, יהיה כהן גדול? אני יותר גדול ממנו שנתיים וחצי, שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה, הוא זמם לגרום לו למוות. לא להרוג אותו בפועל, אבל לגרום לו מיתה. מה הוא עשה? אמר לו לחוניו, בוא ולמדך סדר עבודה. אמנם שחוניו היה תמיד חכם גדול בדיני קודשים, אבל את התהליך, איך מתחילים את הכהונה הגדולה, בזה הוא לא היה בקיא. אז אח שלו הגדול, ואמר לו, בוא אני אלמד אותך. אלבישו ביונקלי, זה בגד של אור מקושט של נשים, וחגרו בצלצול, חגורה גם כן יפה של נשים. העמידו אצל המזבח, ואז הוא עזב אותו, הלך לשאר הכהנים, אמר להם, לאחיו הכהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. ראיתם מה הוא נדר לאשתו והוא קיים? הוא נדר לנדר שאותו היום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי של יחי ויחגור בצלצול של יחי. הוא נדר לה שהוא השתמש בבגדים שלה להראות לה כמה שהוא אוהב אותה. אז עכשיו הוא מזלזל ככה בבית המקדש בגלל הנדר שהוא נדר. ביקשו אחיו הכהנים להורגו. תחוניו, מה הוא עשה? רץ מפניהם ורצו אחריו. הלך לאלכסנדריה של מצרים, הוא בנה שם מזבח ועלה עליו לשום עבודת כוכבים. כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה זה? שמעי, האח הגדול של חוניו, שלא ירד לה, הוא לא נהיה כהן. בכל זאת כך, הוא כל כך קינה, אז היורד לה, אדם שכבר נהיה כהן, על אחת כמה וכמה, שלא מורידים אותו מגדולתו, אלא משאירים אותו בגדולתו. דברי רבי מאיר, שזה היה לשם עבודה זרה, אותו בית חוניו. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה אלא, לא קיבל עליו חוניו. חוניו, כשהוא שמע שהוא צריך להתמנות להיות כהן גדול, הוא ויתר. שהיה שימי אחיו גדול מן השתי שנים ומחצה. ולמרות שהוא ויתר, ואף על פי כן, נתקנה בו חוניו, בשימי אחיו. עכשיו, מכיוון שחוניו היה תמיד חכם באמת יותר גדול משימי, אז הוא אמר לו, בוא ואלמדך סדר עבודה. ואלבישו באונקלי, וחגרו בצלצול. אותם בגיל אנשים, והעמידו אצל המזבח, אמר להם לאחיו הכהנים, אחרי שהוא ככה עמד ליד המזבח, אח שלו שימי, אומר להם, חוניו לשאר הכהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו לאשתו. אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי של יחי, ואחגור בצלצול של יחי. ביקשו אחיו הכהנים להורגו. שמה זה זלזול בקודשים? אמר להם, אתם רוצים להרוג, תמתינו. אפשר ככה, דיני נפשות. אני רוצה לדבר איתכם. ואז סך להם כל המאורה, סיפר להם שבאמת ככה אמר לו חוניו, והוא שכנע אותם בחקירה ודרישה שבאמת הוא לא התכוון לזלזל, הוא לא ידע, ככה לימדו אותו. ביקשו להרוג את חוניו, מה אתה זלזלת ככה בכהונה? רץ מפניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך. הוא היה שם עם מלכי היוונים, רצו אחריו. כל הרואה אותו אומר זה הוא, זה הוא, אז לא יכלו להציל אותו כי כבר... המציאות ממש בערה מצד הציבור. אז הלך לאלכסנדריה של מצרים, הוא בנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמיים, שנאמר, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה להשם. אז רואים שלפי רבי יהודה, זה היה מזבח לשם השם. וכששרמו חכמים בדבר אמרו, ומה זה שברח ממנה? הוא כבר היה כל כך צדיק, הוא ברח מהכבוד ומהגדולה, ובכל זאת כך, הוא הגיע למצב כזה שהוא קינה והוא רצה לגרום מוות לאחיו, אז הוא מבקש לרד לה על אחת כמה וכמה שהמציאות היא מאוד מאוד רגישה, שאדם יכול להגיע למציאות שהוא לא חושב אפילו שהוא יכול להגיע אליה אי פעם, בגלל התאוות השררה ותאוות הכבוד שהיא כל כך מוציאה את האדם מן העולם. עד כאן השיעור על דף קופטט.